חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. התוכנית לדבר זה לא משמין, משודרת עם השותפים שלנו לדרך.
קפה אליט.
שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים של התוכנית מדי שבוע, איך נכנסת לי באמצע. אבל היה כיף.
חשתי צורך.
תודה לקפה אליט. הלו.
אתה לא יכול לוותר על זה פעם אחת לתת לי לשחרר, שחרר, מה קורה?
אני לא, בגלל שאת לא שומעת את הפרקים אחרי שאנחנו מקליטים, את לא מודעת לזה. כל פרק את אומרת הלו, הלו, הלו.
באמת, חלה השתלטות ולא שמתי לב.
מי המשימה שלך?
הרשה לי להוריד את החולצה, אני ככה התחממתי די מהר היום.
כן.
יש לנו פרק ראשון לשנת 2020, איך זה נקרא?
2020.
2020.
את קולטת שהתחלנו את התוכנית הזאת בעשור הקודם? ואנחנו כבר בעשור חדש.
אין, זה רצף מטורף.
אני עוד זוכרת בג 2000.
אתה יודע שאתמול מישהו אמר לי משהו די מדהים?
מה?
שאם אני עכשיו כותבת צ'ק השנה
ב-2020... כן, כן, יו, קיבלתי את זה מכל הזוויות, אפילו בפורומים של המשפחה.
אני אסביר למי שלא ראה, שאם אתם כותבים צ'ק, נגיד כתוב עליו הראשון לראשון 20, אז תכתבו 20-20, כדי שנוכלים לא יוסיפו אחרי ה-20, הראשון, נגיד 19, ואז הצ'ק שלכם כבר לא יהיה בתוקף.
אני, לטובתי, זה עובד, כי אם הצ'ק שלי לא בתוקף, אי אפשר לפדות אותו, וזה סבבה לי שישאר הכסף בחשבון שלי, אבל בוא נתחיל, והיום I'm psyched, אני רוטט.
אתה רוטט?
סוף סוף חומר גלם, אהוב, כיפי, משמח, ירק, כמו שאני אוהב, חזרנו ליסודות שלנו, אפרת.
בטטה.
בטטה.
המצב בטטה.
המצב בטטה.
עכשיו, אתה גם מאוד אוהב בטטה.
מת על בטטה.
זה מטורף.
למעט בטטה בחמין, מה שאמרתי בתוכנית שלנו על החמין, כן. וחטפתי על הראש ממישהו שמייצר
כן.
חמין. לא אוהב בטטה בחמין, אבל מת, מת, מת על בטטה בכל צורה אחרת.
לי יש הרבה מה להגיד על זה, אבל קודם כל, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על בטטה.
בשנת 2018 התגלה מאובן בין 57 מיליון שנים, של עלה מצמח המורנינג גלורי, שהוא האב הקדום של הבטטה, באזור הודו.
עכשיו אני אמורה להתפלא נורא.
כן, מה שמצביע שיכול להיות שהבטטה התפתחה באזור אסיה, ולאו דווקא ביבשת אמריקה, ואני ארחיב על זה בהמשך.
אוקיי, עכשיו זה באמת נשמע מדהים. בטטה היא גידול המזון השביעי בחשיבותו בעולם, חלק ניכר מאוכלוסיית העולם מסתמך עליה בתזונתו, בהמשך אנחנו נרחיב מה מכינים ממנה בכל מקום בעולם, אבל זה נתון מדהים, שביעי בחשיבותו. כלומר, אנחנו מתייחסים לבטטה כאל עוד ירק במגירת הירקות, אבל יש אוכלוסיות שלמות בעולם שהתזונה שלהם מתבססת על הירק הכתום-כתום הזה.
יפה, אהבתי. לבטטה...
לא, זה שאתה נותן לי ציונים?
זה באופן טבעי. אני לא נותן לך ציונים, אני נותן לעובדה ציונים.
נו.
לבטטה יש יכולת הנבטה מעולה במים, היא יודעת להוציא הרבה שורשים במהירות, בלי הגבלת זמן. זאת אומרת, היא לא נרכבת ומתה אחרי כמה זמן, ובתאורה טובה...
אלא אם כן זה אצלי בבית.
אצלך הכל מתה. בתאורה טובה היא אידיאלית לגידול באקווריומים ביתיים. למה?
מה, איפה שהדגים?
איפה שהדגים. הגזע והעלים יוצאים מהמים ומסגסגים באוויר הפתוח, אבל השורשים נשארים ספוגים בתוך המים, והם סופחים את האמוניה והניטרטים שהדגים מפרישים, שזה חומרים שרעילים לדגים, בשביל זה יש לנו פילטרים באקווריומים. ובכך הם בעצם מנקים את המים, הם משפרים את תנאי הגידול של הדגים.
אני בהלם, כלומר אני יכולה בעצם לשים אקווריום בתחתית שיהיה דגים, ואז למעלה יהיה לי צמח של בטטה עם עלים ופרחים נהדרים.
לגמרי, והמים יישארו נקיים. כיף.
בוא נסגור את התוכנית, זה הגיע לסי, זה לא יכול להיות יותר טוב מזה כרגע.
אנחנו היינו.
אנחנו לוקסי ואין זה.
כל תוכנית זה קורה, כן.
אוקיי.
עובדה הבאה.
החלק הנאכל בצמח הבטטה הוא, תתפלאו, לא השורש. בוא נסביר. כן מדובר בשורש, אלא שבעברית תקנית קוראים לחלק הזה של הצמח אש ראש. זה בעצם החלק של השורש המעובה. ולכן מהיום, אל תאמר שורש בטטה, אלא אש ראש בטטה, או אש ראש סלרי, או אש ראש פטרוזיליה. אש ראש.
אחש וראש, מה זה אש ראש?
אש ראש, מילה חדשה.
טוב.
נעים מאוד.
למדנו. זה די הגיוני, כי הרי לשורש הבטטה יוצאים שורשים ממנו.
בבקשה, אז... כן. ועובדה אחרונה?
אפשר לאכול את כל צמח הבטטה. גם את האש ראש, גם את הגיבולים וגם את העלים, והשימוש בעלים הוא כמו בטרד טרי, והטעם לא רחוק, ונרחיב על זה בהמשך, הבאנו מומחה.
אגב, כן. פרות ברחבי העולם אוכלות את העלים של הבטטה, מה שאתה בעצם אומר זה אכיל, אבל גם בני אדם יכולים ליהנות מזה.
לגמרי.
יעני טעים. יפה. ובכן, אני רוצה להביע את דעתי על בטטה. אצלנו במשפחה לא אוכלים המון בטטה, אור לא אוהב בטטה, זה מתוק לא מדי, אומרי לא אוכל בטטה, זה מתוק לא מדי. נורי לא אוהב בטטה, זה מתוק לא מדי.
כולכם אנזלים.
וגם אני. בקיצור, הגנטיקה השתלטה.
גם על בעלך, איך שהוא הגנטיקה השתלטה, אוקיי.
אז זהו, אז אצלנו לא אוכלים המון המון בטטה, אבל אני מחבבת אותה בנקודות ספציפיות בחיים. אני ארחיב על זה כשנגיע, ניכנס למטבח לקראת סוף התוכנית.
אוקיי.
אבל אני מתרשמת מאוד מהרטט שלך, כי הוא זה שמעיד על הכלל. כלומר, ישראלים חולים על בטטות. אנחנו גם מגדלים המון בטטות בישראל, הייתה קפיצה מאוד גדולה בכמות הבטטות הנצרכת בישראל בעשורים האחרונים.
ב-20 שנה האחרונות, מ-5,000 טון בטטה ל-45,000 טון בטטה. שימו לב לקפיצה פי 7
כן.
ב-20 שנה.
כאשר אנחנו גם מייבאים, גם מייצאים, ישראל חולה על בטטות. ולכן...
זה יש לי מה להגיד על היבוא ייצוא הזה.
אתה, אם יש משהו שתמיד יש לך מה להגיד, זה להיבוא ויצור.
ישראל מגדלת 45,000 טון בטטה, כן. מייצאת 25,000 טון בטטה, ומייבאת 25,000 טון בטטה. דהיינו, חצי ממה שאנחנו מגדלים אנחנו אוכלים, ואת החצי השני אנחנו מוכרים החוצה וקונים פנימה. למה?
סביר להניח שיש לזה היגיון של משרד החקלאות, מכסות יבוא ייצור.
בדיוק, כסף.
היגיון כלכלי או היגיון...
חוסר.
חוסר היגיון כלכלי זה בטוח. בוא אני אספר לך מי הבטטה.
כן.
הבטטה היא בעצם מין בתוך סוג צמח שנקרא לפופית ממשפחת החבלבליים. עכשיו, זה חמוד בצורה קיצונית, זה נשמע כן. כמו פרק של הקטקטים.
נכון.
משפחת החבלבליים. עכשיו, במשפחה הזאת של החבלבליים יש 1,200 מינים, אבל רק מין אחד מתוך ה-1,200 בעצם נועד למאכל, וזוהי הבטטה הלפופית הנאכלת. זה השם שלה. עכשיו, המשפחה הזאת נקראת כך, כי הצמח יודע להתלפף. משפחת הלפופית יודעת להתלפף, או סביב עמודים, או סביב חפצים דוממים אחרים, או סביב צמחים אחרים. בעצם צמח שאו שהוא, צמח או שהוא מסתרע, או שהוא מטפס, ובדרך שלו הוא מתלפף. עכשיו, הפרחים של המשפחה הזאת, של הלפופית, הם פרחים שמאוד מאוד אוהבים חום. כלומר, אנחנו תמיד נראה אותם פורחים בקיץ, ומה שיפה זה שהפרח נפתח כשהשמש יוצאת בבוקר, והוא נסגר לקראת הצהריים, מה שנתן לו את הכינוי, Morning Glory, שהוא אחד, כפי שאמרת, אחד מהאבות הקדומים של הבטטה. ולמרות שהבטטה מאוד מאוד דומה לתפוח אדמה גם בשם וגם בצורה, והרבה פעמים גם בהתייחסות הקולינרית שלנו אליה, אין שום קשר בין שני הצמחים מבחינה בוטנית. זאת משפחה אחת, זאת משפחה אחרת, אין שום קשר בין בטטה לפוטטו.
יפה, כן. זה לא הרבה יודעים. אנחנו שמים אותם באותה מגירה.
לגמרי.
מגירת תפוחי האדמה.
כן,
או זה...
תפוחי האדמה, בטטות והבצל והשום נמצאים ביחד, למרות שכבר אמרנו בתוכנית של הבצל ושל תפוחי האדמה שכדאי שהם יצאו משם, וכן כדאי להפריד בין כל סוג ירק וירק, אבל לבטטה ולתפוחי האדמה אין שום בעיה להיות אחד ליד השני בתוך מגירת הירקות. עכשיו, תמיד אנחנו מדברים בתוכנית על ההיסטוריה של, של חומר הגלם, ובנושא של הבטטה יש משהו מטורף.
כן, אנחנו חושבים שהבטטה מגיעה, כמו תפוח האדמה, מדרום אמריקה. וכמו כל ירק כמעט שדיברנו עליו בעונה האחרונה, מיסטר כריסטופר קולומבוס הגיע, גילה את אמריקה, מצא את כל הירקות הטעימים האלה, חזר לאירופה, כן. והופ, השתלטו על העולם.
אנחנו מדברים על החציל, על העגבניה, על הפלפלים, על תפוחי האדמה. חשבנו שגם הבטטה היא משם. הנחנו.
האומנם.
נו.
אז הדעות חלוקות. מבחינת העולם, כל אחד מסתכל על זה מהזווית שלו. אנחנו כן יודעים שאכן מקור הבטטה המתורבתת, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא מפרו. התגלו בפרו שריות של בטטה, מאובנים של בטטה בני 10,000 שנה, אבל...
לי תמיד יש מאובן של בטטה במגירת ירקות.
אולי זה שלך, היית בפרו, לא?
כן. כמה שנים.
שכחת שם את המאובן שלך? אז התגלו מאובנים של בטטה כבר לפני 10,000 שנה בפירו, אבל לא יודעים אם זה בטטה מתורבטת שהאדם תרבט, או בטטת בר, אבל כבר מלפני 4,000 שנה יש כן עדויות בפירו לבטטה מתורבטת. אממה, כשקפטן קוק במאה ה-18 שט לו ברחבי העולם והגיע לאיים הפולינזים, הוא מצא שם בטטה. האיים הפולינזים, למי שלא יודע, מאוד מאוד קרובים לאוסטרליה. Mm-hmm. הרבה יותר לאוסטרליה, כן. מאשר ליבשת אמריקה. והוא לקח משם מספר עלים ושם אותם במוזיאון הטבע בלונדון. וכולנו אמרנו, אוקיי, סבבה, כנראה שמתישהו...
מישהו נסע מפה
לשם. אחרי גילוי אמריקה, מישהו נסע מפה לשם, השאיר שם את הבטטה, הם נורא אהבו. אבל...
מה?
חקרו את השרידים האלה, וגילו שהם בני למעלה מ-700 שנה. הרבה לפני גילוי אמריקה.
אוקיי.
ואז צצה השערה שאולי יורדי הים הפולינזים לפני מאות שנים, שזה המון המון איים קטנים, אז כמובן שיש להם גישה מיידית לים, שטו להם לבשת אמריקה, כתפו להם כמה בטטות, חזרו, שטלו, נורא נהנו והכל בסדר. אבל קבוצה של חוקרים ערכה מחקר חדש לגמרי, וחקרו את ה-DNA של הבטטה, הסקר הכי מקיף של DNA בטטה שעשו עד היום, והגיעו למסקנה שונה לגמרי. מסקנה מעוררת מחלוקת. לבני אדם אין שום קשר להפצת הבטטה ברחבי העולם.
מה זאת אומרת? אז איך היא שטה לה בים לבד?
היא התפשטה על פני כדור הארץ בעצמה.
מה זאת אומרת?
לקחו DNA מזנים שונים של בטטות, אספו גם את הבטטות שקפטן קוק אסף בפולינזיה ונמצאים במוזיאון ההוא בלונדון, והבינו שהאב הקדום של צמח הבטטה הוא איפומאה טריפידה. זה איזשהו זן קדום של מורנינג גלורי, שהבינו שהתפצלה ממנו הבטטה כבר לפני, טמטרנם,
כן?
800,000 שנה.
וואו.
הזן הזה מקורו בא...
איפה?
קריבים. זה לא רחוק מאמריקה, אבל זה לא אמריקה.
נכון.
האיים הקריביים. משם הגיע הזן הזה, והבינו שהבטטה שקפטן קוק אסף בפולינזיה, שייכת לזן גנטי שהתפצל ממנו לפני 110,000 שנה.
כלומר, אנחנו מדברים על בטטות בשני מקומות בעולם, שהאב הקדום שלהם הוא מלפני 800,000 שנה.
נכון.
זה מטורף.
אני אזכיר לך את ה-57 מיליון שנה המאובן ההוא שגילו בהודו. עכשיו, בני אדם הגיעו לפולינזיה רק לפני 50,000 שנה. זאת אומרת, כ-60,000 שנה רק אחרי שהבטטה כבר צמחה באיים האלה.
אז בעצם נשאלת השאלה, איך...
איך הגיעה הבטטה?
אני אגיד לך איך.
תגידי.
למה הם צריכים מחקרים שיתקשרו אליי? צריך לזכור את הפנגיה, את היבשת שהייתה מאוחדת של כולם. היה הרי בתקופה שכל היבשות בעולם, כל 5 היבשות היו מחוברות. אז אולי זה מאז...
אז פנגיה הייתה לפני התקופה הזאת.
אוקיי.
זאת אומרת שזה הגיע...
אבל יכול להיות שהיה שם צמח.
הסברה היותר נכונה היא, כמו שאמרתי, שבטטה משגשגת באקווריומים, אז כנראה שזרעים של בטטה צפו להם על פני הים, והגיעו מאיפה שהגיעו ליבשת מרכז אמריקה, ושם נתפסה.
זה, אגב, מטורף, העובדה הזאת שהיא מצליחה להוציא עלים ומצליחה לחיות אחרי מי ים. כלומר, יש הרבה מאוד צמחים שהמליחות של מי הים הורגת אותם, ובטטה אין לה שום בעיה.
הבטטה היא צמח כל כך שריד, שלא רק שלא מי הים פוגעים אותו, רוב הבטטה היום נעשית על ידי חורים. זאת אומרת, לוקחים עלה, גוזרים אותו, שמים אותו במים, מוציא שורשים ושוטלים, ויש לנו בטטה חדשה. לא זרעים,
נכון,
ולא
אבל,
שתילים,
אבל
ולא כלום.
אבל עובדה שזה מי ים, זה מטורף. תקשיב, זה מים מלוכים, זה לא אותו מערך זה. וואו, תקשיב, זה סיפור מדהים.
כן.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אם כבר דיברת על הנדודי הבטטה,
כן.
יש עוד נקודה מעניינת על הנדודי ירק הזה.
כן.
השם שלה.
בטטה.
מפתיע. כמו שאתה כבר אמרת, כריסטופר קולומבוס פגש את הבטטה הראשונה בדרום אמריקה, ומשם היא נפוצה על פני כל אירופה. הפורטוגזים, לעומתו, הם הפיצו את הבטטה לאפריקה, לאודו, לדרום מזרח אסיה, אוקיי? אחד הדברים המעניינים שאתה יכול להתחקות אחרי הנדודים של הבטטה בעולם, מי גרם לנדודים האלה, הפורטוגזים או הספרדים, בהתאם לשם שנתנו לה באותו מקום.
כמו החציל.
כן.
בזמנו.
כן.
כן.
אבל אני רוצה לדבר איתך על נקודה מאוד מעניינת. בהרבה מאוד שפות, השם שיש לתפוח אדמה ולבטטה הוא דומה. בערבית, למשל, קוראים לתפוח אדמה בטטה, ולבטטה קוראים תפוח אדמה מתוק, כאילו בטטה חילווה.
כן.
וגם באנגלית.
סוויט פוטטו.
פוטטו וסוויט פוטטו. כלומר, יש להם בסופו של דבר את אותו השם.
כן.
שמשהו אולי תורם לבלבול האנושי והמחשבה שהם בני אותה משפחה, תפוח אדמה והבטטה. אנחנו מאוד מושפעים פסיכולוגית מזה שיש להם את אותו השם.
נכון.
אבל דווקא בעברית, יש לנו הבחנה ברורה ביניהם. אנחנו אחת השפות הבודדות שיש לה שם נפרד. יש תפוח אדמה ויש בטטה.
למה?
אז כשתפוח האדמה והבטטה מגיעים לאירופה, היהודים כבר פזורים ברחבי העולם, והם מתוודעים למאכל החדש בשמות שונים, בהתאם לאיפה שהם יושבים. עכשיו, גם תפוח האדמה וגם הבטטה מגיעים מדרום אמריקה. קולומבוס מגלה את הבטטה, מביא אותה לספרד, ספרדים קוראים לזה בטטה, כמו שקראו לירק הזה בשפת הטיינו, השפה שהייתה נפוצה בקריבים באותה תקופה, שם קולומבוס גילה את זה. בטטה בטיינו פירושה טובר, שורש מעובה.
טיוב, טיוב, טיוב. מהמילה טיוב.
כן, כן, והבטטה מתחילה להתפשט בספרד. אני מזכירה, באותה תקופה קולומבוס עוד לא גילה את תפוח האדמה. תפוח האדמה מגיע לאירופה קצת יותר מאוחר, בשנות ה-30 של המאה ה-16, באזור 1530, וכשתפוחי האדמה מגיעים לאירופה, אם אתה זוכר מהפרק של הקמהין, הם מקבלים את השם טרטופו.
נכון.
נכון?
כן.
ומספרד מגיעים לאיטליה, ומאיטליה מגיעים לגרמניה, והשם טרטופו הופך להיות קרטופל. אוקיי?
כן.
הגרמנים קוראים לו או קרטופל, או ארד אפל. ארד זה ארץ, אדמה, או אפל, תפוח. כלומר, הם קוראים לזה תפוח של אדמה. ולכן יהדות אשכנז, זאת שדוברת את היידיש, מכנה את תפוח האדמה קרטופל או ארד אפל. אוקיי? והמאכל הופך להיות מאוד מאוד חשוב במטבח המזרח אירופאי. אבל בספרד השם טרטופו לא תופס. בספרד הוא מוחלף במילה פטטה. שזה שילוב של הכינוי האינדיאני לתפוחי אדמה, פאפס, והמילה הספרדית לבטטה, בטטה. הספרדים הופכים את הבטטה לפטטה. כלומר, על אף שאין שום קשר בוטני בין התפוח אדמה לבטטה, בגלל ששניהם נראים די דומה, ושניהם צומחים מתחת לאדמה, הספרדים מתייחסים לתפוח אדמה כאל סוג של בטטה, וקוראים לו פטטה. עד כאן אתה עוקב?
כן.
יפה. המילה הזאת נקלטת באנגלית, והופכת להיות המילה פוטטו. ונקלטת בספרדית, והיא הופכת להיות בטטה, ולכן בספרדית ובאנגלית אין הבדל בין המילים. ויוצא שיהדות ספרד קוראת לבטטה בטטה. כשמגיעים לישראל,
כן.
קיבוץ הגלויות מביא לישראל את שתי האוכלוסיות, האשכנזית והספרדית. האוכלוסייה האשכנזית שמשתמשת המון בתפוח האדמה, קוראת לו תפוח אדמה, וזה השם שנקלט בישראל. האוכלוסייה הספרדית, שהיא זאת שמשתמשת בבטטה, משרישה בעצם כאן בישראל את השם בטטה. בעצם שתי אוכלוסיות שהגיעו משני מקומות בעולם, יצרו את ההבחנה בעברית בין תפוח אדמה לבטטה.
מעניין, ואנחנו האומה היחידה בעולם כמעט שעושה את ההפרדה הזאת.
מהבודדים.
מגניב.
כן.
יפה. אוקיי.
אני התרגשתי. חפרתי הכי התרגשתי.
תמיד מתרגשת בדברים כאלה.
ואם כבר דיברנו על שמות, לשנייה אני רוצה להזכיר את הבטטה כסביה. הלא היא הארטישוק הירושלמי, שיהודי צפון אפריקה, ככה קוראים לארטישוק הירושלמי, בטטה כסביה, אבל חשוב לדעת שאין שום קשר בוטני בין הארטישוק הירושלמי לבטטה, וגם לא לתפוח אדמה.
וגם לא לארטישוק.
וגם לא לארטישוק. זה משהו אחר לגמרי. ואם כבר דיברנו על שמות, אז אני רוצה לשאול אותך. בארצות הברית יש ירק נוסף, שנקרא ים.
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 מה בינו לבין בטטה? הרי זה לא אותו ירק, ולמרות זאת הרבה פעמים כשאתה הולך בארצות הברית, אתה כן פוגש את הבטטה ואת הסוויט פוטטו ואת הים ומתבלבלים ביניהם.
אז הסיפור עם הים הוא שזה צמח בכלל אפריקאי, הוא לא קשור בוטנית בכלל לבטטה. האפריקאים מגדלים אותו כבר אלפי שנים. זה שורש שנראה חיצונית מאוד דומה לבטטה, אבל מבפנים הוא צהוב. הוא לא כתום, והוא הרבה פחות מתוק. יש בו הרבה יותר חומר יבש. אבל איך נוצר הבלבול הזה? כנראה שהעבדים האפריקאים, כשהביאו אותם ליבשת אמריקה, ראו את הבטטה שגידלו האמריקאים, וחשבו שמדובר בצמח שלהם. עכשיו, בשפה שלהם קוראים לזה ניאמי.
עם נון?
עם נון.
ניאמי.
המילה ניאמי הפכה לימי, שהפכה לים ונתקעה שם.
אוקיי.
עכשיו, הם הבינו שלא מדובר באותו צמח. אבל בשנת 1936 היה קבוצה של חקלאים מלואיזיאנה שהחליטו לקרוא לזן הבטטות הספציפית שהם פיתחו ים כדי להפריד אותו משאר הבטטות שקיימות בשוק וזה נתפס והיום בהרבה מוצרים באמריקה כתוב ימס
כשהכוונה לבטטה
כשהכוונה היא לגמרי לבטטה למעשה אם תקנה ים בארצות הברית 99% תקנה בטטה ולא ים
איזה מוזר, איזה הזיה
כן.
מעניין אם יש קשר גם למילה ימי.
כן.
כן? ימי טעים כאילו?
ימי, ים, אום נום 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 נום. כן.
גם נום 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 דומה לניים, אם אתה רוצה כבר לדבר על זה. אם אתה רוצה להעביר תוכנית שלמה על מילים.
אוקיי.
התשנו אתכם, אתם איתנו, אתם חיים?
הם עוד פה,
הם עוד פה. הם עוד פה, בסדר, יפה.
אז מה, איזה זנים של בטטה אנחנו מכירים בעצם? כי על המדף הם נראים לנו כולם אותו דבר.
הם ממש נראים אותו דבר.
אז על מה אנחנו מדברים?
זו נקודה מאוד מעניינת, כי בתפוחי אדמה אנחנו כבר באמת עשינו את הקפיצה, ואנחנו מזהים הרבה מאוד זנים ומכירים אותם, אבל בבטטה אנחנו נלך לחנות, יבקשו מאיתנו בטטה, נחזור עם בטטה. פחות נשים לב, האם מדובר בזן זה או אחר, למרות שכן יש ביניהם הבדלים התנהגותיים במטבח וגם בטעם ובכמות החומר היבש. אז יש 6,500 זני בטטות בעולם, נבדלות זו מזו בצבע, בצורה וברמת המתיקות. אז קודם כל אנחנו מתייחסים תמיד לבטטה כאל ירק כתום, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי תכלס הקליפה שלה יכולה להיות כתומה או אדומה או סגולה או חומה וגם לבנה. הבשר שלה, גם כן, אנחנו רגילים שהוא כתום, אבל לא בהכרח, הוא יכול להיות לבנבן, קרם, צהוב, אדום, סגול.
סגול, הבטטה סגולה נורא יפה.
מאוד מאוד יפה. נזכיר כמה זנים, כי באמת אנחנו לא נקדיש את התוכנית ל-6,500 זנים שאת רובם אין לנו בישראל. זאת שהכי נפוצה בארץ זה בטטת הג'ורג'יה ג'ט, בטטה כתומה, מתוקה, זן שמגיע מג'ורג'יה, הצורה שלה מעורכת והצבע שלה אדמדם. יש את הג'ול, שהיא יותר כתומה חומה, לדעתי זה הזן הכי נפוץ בעולם.
75% מהבטטות בעולם זה הג'ול.
הג'ול. יש את הבורגרד, שזה בטטה גם בצבע חום אדמה, היא טיפה יותר יבשה מהג'ורג'יה. יש את בטטת ההרמונים, שזה בכלל פרי של אכלאות שנעשות בשטחי הגידול. יש לה קליפה כתומה, בשר לבן, טעם הרמוני עדין כזה. יש את הבטטה הסגולה. יש את הבטטה האדומה, ואני דווקא מאוד אוהבת את הלבנה, שבשנים האחרונות יותר ויותר רואים אותה במסעדות בארץ. יש לה טעם יותר ניטרלי, היא פחות מתוקה.
כן, היא לא מתוקה, היא יותר יבשה.
אני מאוד אוהבת אותה. אפשר לעשות מן הפירה, זה תמיד כזה מן פירה שנורא מפתיע את הרוחים, כי הם רואים פירה לבן, אין לזה טעם של סלרי, אין לזה טעם של הרטישוק ירושלמי,
ואין לזה טעם של תפוח אדמה,
אז what the fuck זה הקרם הזה?
כן.
ואז אתה אומר להם בטטה לבנה, והם נורא נורא מתרגשים. אגב, יש מנה מטורפת במילגו ומילבר, עם קרם בטטה לבנה, רביולי של שקדי עגל.
שקדי עגל בתוך הרביולי.
כן.
על בטטה לבנה.
כן.
נשמע טעים.
נשמע מעולה. ויש את ההנה, זה גם איזה זן שאפשר למצוא קליפה חומה, הבפנים שלו לבן. אלה הזנים העיקריים שאנחנו פוגשים בארץ. אבל מה שמדהים זה שאני מדברת איתך כאן על הצבעים של הבטטות, וזה מציף לי את הבלגן שקצת היה פה בארץ לפני איזה חצי שנה, משהו כזה. תחקיר הבטטות הרעילות. אגב, זה תחקיר שכאילו...
זה הייפ היה על זה, על האיסטר ולהקטו.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך שאני זוכרת את עצמי, זה היה לדעתי באזור קיץ, יוני-יולי כזה, עומדת לי במטבח,
כן.
מקרצפת בטטות עם סקוטש לפני שאני מכניסה אותם להקדרה, ומגלה שהבטטה מורידה צבע.
כן. ואז את אומרת לעצמך, האם היא תמיד הורידה צבע? אני לא זוכרת, זה תמיד היה ככה.
תמיד היה ככה. ואז אני יום אחד פותחת טלוויזיה ומגלה תחקיר דרמטי של תחקיר הבטטות הרעילות, ונבהלת מאוד שאני מגלה שצבעו לי את הבטטה בצבע, ואולי בגלל זה הם נראו יותר יפה בחנות. אבל בואו קצת נעשה סדר במה שהיה שם, כי נראה לי שזה קצת מלחיץ.
זה דוגמה לפייק ניוז אמיתי. לא ממש פייק ניוז, כי יש דברים בגו, אבל איך שהתקשורת לקחה את הדבר הזה, שהוא זניח לחלוטין, וניפחה אותו בגלל המילה החומצה, שהעיתונאים כל כך אוהבים להגיד, בקיצור, זה עשה להם סקופ מאוד מאוד גדול, וכל ארץ ישראל סערה במשך יומיים.
עד ששכחו מזה,
וכבר היה דבר אחר שקשור או לבחירות, או למלחמה, אני מניח.
אבל רגע, מה זה הצבע הזה שהבטטה נצבעה בו?
הצבע שיורד מגיע מחומר חיטוי שנקרא סוויט גארד.
סוויט גארד?
נכון.
שומר מתוק?
שומר מתוק. הרכיב הפעיל בו זה חומצה זרחתית.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, חומצה זרחתית זה חומצה חלשה, מאוד בטוחה לשימוש, חסרת ריח וצבע.
אבל למה צובעים בטטות?
המראה שלהם יותר יפה כשמשתמשים בחומצה הזאת, אבל בואו נציין גם, זה חומצה שנמצאת טבעי בגוף האדם, בבעלי חיים. משתמשים בה גם במזון אחר, קוקה קולה, מלאה. חומצה
לא,
זרחתית.
לא, כי באמת, אבל תקשיב, קוקה קולה, זה הרפרנס שלך לבריאות?
לא, אבל אם ה-FDA מאשר לאכול את החומר, אז כנראה שהוא לא רעיל.
אוקיי.
זה לא בריאות, אבל זה לא רעיל.
אוקיי.
והכותרות הגדולות בתחקיר אמרו רעל רעל, מרעילים את הילדים, מרעילים את התינוקות.
כן, זה בעיקר היה הדגש בתחקיר, על זה שבטטה היא חלק מאוד גדול בתזונת תינוקות, אנחנו תמיד מוכרים להם בטטות.
נכון, עכשיו בכתבה טענו שמשרד הבריאות אסר על שימוש בחומר סוויט גארד, אבל זה לא שהוא אסר על שימוש בחומר, הוא בכלל לא התייחס לחומר, החומר לא היה בספר שימוש החומרים המותרים, כיוון שפשוט לא השתמשו בו.
אבל מה קורה בחול? מה שקורה... אסור להשתמש בחומר הזה בחול.
האירופאים מתייחסים לחומר הזה ומאשרים עד 2 מיליגרם שימוש בחומר.
Okay.
2 מיליגרם זה הרף המינימלי שהמכשירי מדידות יודעים לאתר את החומר הזה okay. בשורשים.
כלומר, מה שזה אומר בעצם זה שמותר להשתמש בחומר הזה עד הסף המורגש.
אבל החומר עצמו לא רעיל.
באירופה מותר להשתמש בחומר הזה?
באירופה, התקן האירופאי מתיר להשתמש עד 80 מיליגרם בחומצה פוספונית בקילו מלפפונים, ועד 100 מיליגרם בקילו של עגבניה.
אז למה בבטטה מותר פחות?
כיוון שלא משתמשים בחומר הזה, אז המחוקק לא יתייחס לזה בתקן הבטטה.
אבל למה צריך להשתמש בזה? בשביל שתהיה יותר יפה ושתהיה זמן חיי המדף שלה יתארך?
לא, זה סוג של חומר הדברה. שגם צובע אותה ועושה אותה יותר יפה, אבל המינון הרעיל שלו הוא רק מעל 200 מיליגרם לקילוגרם. Okay. עכשיו, כדי להגיע ל-200 מיליגרם לקילוגרם בבטטה, אדם מבוגר צריך לאכול 10 קילו בטטה ביום במשך מספר חודשים. או אם אנחנו מדברים על מזון תינוקות, כן. תינוק צריך לאכול קילו בטטה עם קליפה
ביום.
כל יום,
במשך
חצי שנה כדי שזה ירעיל אותו. החומר במינונים הנכונים לא רעיל בכלל, אבל אנחנו מאוד אוהבים לצעוק זאב.
אוקיי, אז אני מבינה מזה שהתחקיר אולי היה אובר דרמטי, אבל אני יכולה להגיד לך, כבן אדם שנמצא במטבח ומעדיף גם ככה לצרוך ירקות אורגניים, זה שאין באמת סיבה להדביר את הבטטות בחומר הזה. הן יכולות להסתדר בלי החומר הזה. אז למה לשים אותו?
בטמפרטורות מסוימות.
אז
בטמפרטורות אחרות יש מזיקים שכן צריכים להיאבק בהם בחומר הספציפי הזה. עכשיו, את אומרת, אני אוכלת אורגני, אבל כל האנשים האחרים לא אוכלים אורגני, ומאוד מפחדים מהבטטות שיש בהם 2 מיליגרם.
אז בסדר, אוקיי.
אבל אוכלים את העגבניות המיובאות מטורקיה, שיש
בהם יותר.
80 מיליגרם, פי 40.
בוא נקווה שזה כל מה שיש בהם, זה מטורקיה. זה לא ממש עובר את אותו פיקוח, כמו עגבניה שצומחת בישראל.
כן.
קיצור, המסקנה שלי היא כזאת. א', אני ממשיכה לקנות בטטות אורגניות. ב', אם אני כבר קונה בטטות בחנות, זה דווקא להימנע מהבטטות הבוהקות ועם הצבע העז, ודווקא לבחור בבטטות הפחות יפות.
והכי פשוט, שפשפו את הבטטה עם היד בחנות, כבר תראו אם הצבע יורד או לא יורד.
אוקיי.
נורא פשוט.
בסדר.
אוקיי.
בוא נדבר קצת על גידול בטטות, מה שנקרא בתוכניתנו זמן החקלאי. אנחנו מדברים עכשיו עם גדעון בילינסקי מחברת עלה עלה ועלה הביתה. גדעון החקלאי.
יאללה, בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
גדעון, אתה מחוסן לשפעת? אהבתי שהצחקתי אותך.
זה צחוק היסטרי.
זה צחוק היסטרי. הבטטות מחוסנות?
הבטטות נהנו מגשם מצוין, קצת ברד. כיף להם כי אין להם עלים. אז מצבה מצוין.
בעצם הבטטות ברגע שהן מתחת לאדמה, בכלל לא אכפת להן מהמזג האוויר שם בחוץ?
רק אם האמא ואבא שהם האלווה והעלים שלהם נפגעים, אז יש להם דיבור נגוע.
מה זאת אומרת, מה אכפת להם? מה אכפת לו לשורש ששם למעלה לנפגע?
כל המנוע תמיכה שלו זה העלים.
הפוטוסינתזה.
לקח לי המון זמן להבין איך מזהים בכלל שטח של בטטות מבחוץ, כי אומר מה זה בטטה, זה פשוט נראה כמו מרבד של עלי שלכת, שרק כשהם מכניסים כלשון לאדמה, מגלים שיש שם בעצם שורש.
נכון.
זה תור מגניב דווקא, כי באמת העלים של הבטטה מגיעים בשלל צבעים.
כן.
נכון.
בוא נעשה קצת סדר. העונתיות של הבטטה. אנחנו הולכים לחנות, וכל השנה כמעט יהיה לנו על המדף בטטות, ובכל זאת יש עונה לבטטות, נכון?
נכון. בדרך כלל בטטות נשתלים באדמה, נחזור לנושא השתילה, כי זה לא באמת נשתל. זה כמו שהיינו ילדים, ואנחנו מנביטים לנו תפוח אדמה ודברים כאלה, אז זה יותר בצורה הזו. אבל בסוף בסוף אנחנו פוגשים את השטח באזור יוני, יולי עד אוקטובר, אבל השתילה עצמה קורית ממרץ ועד מאי.
זאת אומרת שזה בכלל ירק של קיץ וסתיו.
זה ירק של סתיו,
למעשה. אבל בראשנו, בטטה זה חורף. היא נכללת בסל השורשים של החורף שאנחנו חושבים.
נכון.
בגלל הזמינות שלה על המדף כל השנה.
אני חושב שהדבר הכי מרתק בנושא הבטטה והעונתיות שלה, זה שאני חושב שהכי הרבה הושקע באיך משמרים אותה שהיא מחוץ לעונה. זה לא אנחנו, העולם עשה כברת דרך אדירה,
כן.
ולשמר אותה.
איך?
קודם כל נתחיל עם האתגר.
כן.
מצד אחד, מאוד דומה לתפוח אדמה, דיברנו על תפוח אדמה רבות, אבל אנחנו יודעים הרי שתפוח אדמה שהחומר היבש בו, הוא מרובה, הוא גדול, מרמז על ההתאמה שלו להרבה מאוד בישולים, והוא מאוד איכותי, אותו דבר הבטטה. ככל שיש יותר חומר יבש, חיי מדף שלו במקרר הרבה יותר גבוהים, מצד שני, מבחינת הטעם ומבחינת הפרשיות, הרבה יותר כיף, אני מקווה שתסכימו איתי, לאכול בטטה שהיא יותר רטובה נקרא לזה, יותר
כן.
מימית, יותר ג'וסי.
כן. נכון, לגמרי.
גם זה הרבה יותר קל לחתוך אותה.
כן, אבל היא גם הרבה יותר אפילינג. אבל אז כשאת לוקחת בטטה שהיא עם חומר יבש מופחת, כלומר עם רמת לחות יותר גבוהה, אז הרבה יותר קשה לשמור אותה בקירור את התקופה שצריך לשמור אותה בקירור. ולכן מה שאנחנו פוגשים הרבה פעמים בעונה שבה בטטה היא הגיעה מקירורים, שזה חומר גלם, שורש מאוד יבשושי.
יבשושי מבחינת השימוש או יבשושי מבחינת המגע?
יבשושי מבחינת, בוא נעשה את זה מדעי, ניקח אותה, כן. ונתחון אותה ונכניס אותה לתוך משהו שהוא מסחרר, טרנציפוגה, כמות החומר היבש שנמצא בבטטה שהיא לא בעונה, יהיה הרבה יותר דומיננטי מאשר אם ניקח אותה עכשיו מהאדמה, בעונה שאנחנו לא מייחסים יותר מדי חשיבות לכמות החומר היבש בה.
אוקיי, הבנתי. רגע, כמה זמן בכלל לוקח לה לגדול?
מעט 4 חודשים משתיל.
זה לא מעט.
לא יודע אם יש לנו מספיק זמן לזה, אבל עד שאנחנו מגיעים לשתיל, זה בכלל תורה שלמה.
כאילו מה, אתם, כמו בבית, אתם שמים אותה בצנצנת עד שהיא מוציאה שורשים?
על איזה מחלון?
עם 4 קסמים?
פעם כן, אבל זה מאוד לא רומנטי מה שאני אספר. האתגרים החקלאים שיש היום בשנת 2019-2020 של סטריליות של הצמח ושל השתיל מבחינת וירוסים, חיידקים, מחלות, הם נוראים, כלומר זה קומודיטי, שאת רוצה שהשתיל יהיה כל כך נקי, ולכן אף אחד שהוא מגדל מקצועי לא לוקח בטטה, שובר אותה, מנביט אותה בצנצנת שכולנו עושים בבית, ושותל אותה. הוא קונה שתיל ממעבדה של תרבית רקמה,
וואו.
ומזה הוא שוטל, ורק אז הוא לוקח את השורשים ושם אותם בשטח המבצעי שלו, וזה חבל לומר דבר כזה, אבל רק ככה מקבלים מוצר שהוא באמת בלי מחלות, ולא מזהם את הקרקע בנמטודות וכל הדברים האלה. אז זה מאוד סטרילי ומאוד מקצועי, אבל זה...
פחות רומנטי, כן.
אז אמרת 4 חודשים, אז אם אנחנו אמרנו שוטלים אותם באזור מרץ עד מאי, אז עונת הקציר או הקטיף היא בעצם עכשיו? נכון?
זה הסוף. אנחנו עכשיו, זה כבר שלום, 2020, אנחנו סיימנו, כלומר אנחנו עדיין, אנחנו נסיים בשבועיים, חודש הקרוב.
זאת אומרת, הבטטות שאנחנו אוכלים עכשיו אחרונות לעונה, וכל מה שנוכל מעוד חודש נגיד, כבר בטטות קירור.
בדיוק. הבטטות הלבנות והסגולות זה סיפור קצת אחר, אבל כן.
אוקיי.
אז רגע, ספר לנו איזה זנים אתה מגדל, מה זה הלבנות והסגולות?
קודם כל, בבטטות הרגילות, כמות הזנים ביחס לגידולים חקלאיים אחרים היא יחסית מצומצמת. אנחנו מכירים, החקלאים המקצועיים מכירים בין 2-3.
הכתומות אתה מתכוון.
הבטטה הסגולה, אגב, קוריוז, היא לא באמת בטטה, היא יותר שורש סיאטי.
וואלה?
מול הבטטה הלבנה, שהיא פעם אפרת, פעם סיפרה לי על זה, היא יותר שייכת למשפחת הים, נכון? דיברנו על זה פעם. אז הבטטה הלבנה היא יותר משפחת הים, האמריקאים קוראים לבטטה סוויט פוטטו.
כן, דיברנו על זה.
זה נורא מבלבל לומר דבר כזה בישראל.
נורא. אז אתה מגדל את הלבנה, את הסגולה וזנים כתומים?
כן, ויש זנים ורודים, כי הרבה מאוד משקי בית ומסעדות שף רוצים את מה שאנחנו מכירים כבטטה מיני.
כן.
מנות אישיות כאלה. אז הקליפה מתנהגת הרבה יותר נחמד בתנור. היא מקבלת מה שנקרא, כמו שיש תפוח אדמה מדורה, אז גם הבטטה, היא בטטה מדורה כזאת. היא לא לגמרי נאכלת, היא מקבלת קראסט כזה נורא נחמד.
נכון.
אז זו בטטה ורודה שמגדלים.
הקטנטונת, זאת שממש ככה נכון, נכנסת נכון. בכף היד, היא נהדרת. תקשיב, אני שנה שעברה לקחתי את הבן שלי למקום כזה של קטיף, וכתפנו גזר, כתפנו סלק, כתפנו מנגולד, כתפנו הכל, ואז הגענו לאיזה שדה שנראה רע, ממש שדה לא, שלא נראה יפה, ואמרו לי, כאן זה הבטטות. אמרנו, חשבתי, אתה יודע, לתומי, שכמו תפוח אדמה, נחפור קצת באדמה, ויצא לנו את תפוח אדמה, וגילינו סבך של שורשים, זה היה כל כך קשה לקטוף אותם, ותהיתי לעצמי, אפשר לעשות את זה עם מכשיר בכלל, או שעושים את זה בידיים, כי מתחת לאדמה היה לי פשוט בלגן שורשים אחד שלם.
שאלה מצוינת, הבטטה המסחרית הגדולה, זה מיקון כבד של קומביינים וחבריהם, הבטטה הקטנה, הבטטה הלבנה, הבטטה הסגולה, יחד עם קסבה ויחד עם ארטישוק ירושלמי וחזרת והמשפחות האלה, זה ממש כלשון ידני כמו פעם כזה, סבא וואו. אליעזר והגזר.
הופכים את האדמה ומרימים עם היד?
כן, כן, עם הרגל מכניסים אותו, וזה כי המכונות פשוט פוצעות בצורה מאוד אגרסיבית את הדופן, הם עדינים פשוט.
אז אולי מסביר חלק מהעובדה שהיא ירק יקר. אם צריך לעשות אותה, מה שנקרא, ידנית.
הבטטות האקזוטיות, כן. הבטטות המסחריות, הן כן עובדות עם מיכון. אני מנחש, אני לא יודע, שהמחיר נובע קודם כל מהשפעות של היצע וביקוש, אבל גם מהעובדה של מה שהתחלנו איתה זה שהיא לא קיימת כל השנה, אנחנו בעצם מגלמים בתוכה את החשמל של הקירור, שבו היא חיכתה בין סוף העונה לזמן שצרכנו אותה. אנחנו בעצם לא קונים בטטה, אנחנו קונים את החשמל שגרם לה להשתמר.
וואו. איזה הגדרה יפה.
כמו במסעדנות, שמשלמים על המזגן, אבל לא חושבים שזה כלול במחיר של הסלט.
לגמרי.
אתה זוכר שדיברנו על שום שחור, אתה לא קונה שום, אתה קונה חשמל.
נכון.
לגמרי. גדעון בילינסקי, תודה רבה.
שיקות, להתראות.
גדעון, שיהיה יום טוב.
ושנה טובה.
ושנה חדשה טובה.
אמן.
אמן, אמן.
ביי ביי.
ביי.
להתראות.
ביי. אז עכשיו אחרי שהבנו כמה קשה ומקסים לגדל בטטות בשדות, אתה, האיש שמגדל בטטות וכל ירק אפשרי במרפסת.
בטטה זה ירק שכל כך קל לגדל בבית, כל כך כיף לגדל בבית, הוא כל כך מתמסר.
אבל השאלה שלי היא כזאת, אתה שם ארבעה קסמים, תוקע אותה בתוך צנצנת או מעל האקווריום שאין לך.
יש לי.
יש לך אקווריום?
ודאי.
ויש מעליו בטטות?
לא, כי אין מקום, אבל... אם יכולתי, הייתי שם, כן.
יורדים השורשים מטה.
כן.
צומחים העלים מעלה.
כן.
מה יוצא לך מזה?
א', היכולת של הבטטה לצמוח היא מטורפת. היא יכולה לגדול במטר בחודש.
מה?
כן, ממש. מפרסים של ענפים עם עלים יפים כאלה, יש להם עלים בצורת לב, שמתפרסים על פני הבית, ואפשר את השורש הקטן הזה שנעוץ לך בקוס ונמצא על עדן החלון, ללפף על סביב כמעט כל החדר, מרוב שהוא נהיה ארוך.
אוקיי.
בגדול מה שעושים, אם רוצים לייצר מהשורש הזה עוד בטטות, עושים איחורים, גוזרים ענף קטן, שמים אותו בקוס עם מים, מחכים מספר ימים, שבועות, חודשים, יוצאים מלא מלא שורשים חדשים, את זה שותלים באדמה וצומחות לך בטטות חדשות. אבל היכולת של הצמח הזה להתגבר כמעט על כל דבר ולהתפרס בצורה נורא יפה, וגם עצם זה שהוא משתפך, כמו שאמרת, שזה
כן,
צמח...
מתלפף.
מתלפף ומשתפך ונורא יפה, אז אנחנו רואים אותו ולא שמים לב בהמון עדניות בעיר. כל העיר מלאה בעדניות עם עלים ירוקים ויפים, כן. עלווה כזאת שמשתפכת ירוקה, וככה אפשר לעשות גם בבית.
עלים, ירוקים, יפים, משתפכים, מתלפפים, נהדר. בטטה יוצא מזה? לא.
כן.
אחרי כל הליפופים, אני צריכה עוד לשים את זה באדמה, ואז אני צריכה לגדל את זה בעציץ.
אז אנחנו כבר...
כעבור שנה וחצי תהיה לי בטטה.
כעבור ארבעה חודשים.
כן.
או חמישה חודשים כבר תהיה לך בטטה, ו... היא צורחת, היא צורחת.
היא צורחת.
היא צורחת.
כשאצלי בבית היא צורחת.
והיא צורחת המון מים, אז היא צריכה השקיה טובה, והיא צריכה תנאים נכונים, אבל מה שיכול לגדול שם זה באמת אחלה בטטות, בכמויות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו יכולים לדמיין.
תקשיב, זה באמת מדהים. לראות בטטה מתחת לאדמה, את השורשים ואת ההתאבויות של השורש, ואיך היא מסתבכת ככה בתוך עצמה, זה מחזה מדהים. מומלץ בחום ללכת לקטוף עם הילדים.
אז כן, אז אני מאוד אוהב לעשות את זה, ואני חושב שכל אחד יכול, מרוב שזה פשוט כל אחד יכול לעשות את זה, אז באמת נורא כיף לעשות את זה, בטח עם ילדים. אם אנחנו כבר פה והדוקטור יושב מולי, ספרי לי קצת על היתרונות הבריאותיים של הבטטה.
איפה אתה רואה פה דוקטור?
אני תמיד רואה דוקטור.
אז ככה, אז הבטטה היא אחד הירקות הכי בריאים שיש. וזו נקודה מאוד מפתיעה, כי אנחנו נוטים לתפוס משהו מתוק כמשהו פחות בריא.
נכון.
אבל באמת, אם נתחיל מהמתיקות שלה, אז אם אתה משווה בטטה מול תפוח אדמה עבור חולה סוכרת, אז בטטה עדיפה מתפוח אדמה. גם אם היא יותר מתוקה, הרי שהערך הגליקמי שלו, המהירות שבה היא מעלה את הסוכר בדם, היא איטית יותר, ולכן היא יותר בריאה מאשר תפוח אדמה. אגב, גם אנשי הפלאו,
כן.
הם מעדיפים בטטה מתפוח אדמה.
הם אוכלים כן. בטטות.
למיטב אוקיי. ידיעתי, פלא אוכלים בטטות. אני אוכל לעשות על זה גוגל, אבל לדעתי כן.
אוקיי. מה עוד היתרונות שלה?
קודם כל, היא המקור הכי טוב לבטא קרוטן, שזה המקור לויטמין A. נכון, תמיד אמרו לנו שלאכול גזר זה בריא לעיניים.
נכון.
אתה מכיר את הבדיחה הזאת, אף פעם לא ראית ארנב עם משקפיים. זה לא פעם ראשונה שאתה שומע, זה אין מצב.
לא פעם ראשונה, אבל סבא, כששמעתי את זה פעם אחרונה, נראה לי הייתי ביסודי. אוקיי.
אוקיי. אז קודם כל זה נכון, לגזר יש באמת המון המון בטא קרוטן, אבל לבטטה יש יותר. ולבטטה עם קליפה יש אפילו עוד יותר. כלומר, אם תאכל 100 גרם גזר ביום, זה 100% מהצריכה היומית המומלצת של בית הקרוטן. אבל אם תאכל בטטה עם הקליפה, זה אפילו עוד יותר, זה 120% ממה שצריך. כלומר, אתה יכול לאכול חתיכה קטנה של בטטה ביום, וזה יספיק לך. במאמר מוסגר, אני חשוב לי להגיד שהגזר והבטטה שניהם נמצאים הרבה, הרבה, הרבה מעל הדלעת.
באמת?
כן, דלעת, אפילו שהיא כתומה, יש בה הרבה פחות בית הקרוטן מאשר בגזר ובבטטה.
אוקיי.
למה בכלל צריך את הבית הקרוטן הזה? אז קודם כל, אנחנו יודעים שזה טוב לעיניים, זה עוזר במניעת סרטן.
אני צריך לשאול רגע שאלה. כשאומרים, כן. זה טוב לעיניים, האם זה אומר שזה ישפר ראייה לא טובה, או שזה פשוט שומר על עיניים בריאות ממחלות? מה זה אומר?
זה שומר על הראייה.
הראייה פחות מתדרדרת לאנשים שצורכים הרבה בית הקרוטן.
כן, אוקיי. גם נמנו כתומים. אתה יודע זה שכשאוכלים בבית הקרוטן נהיים כתומים?
אוקיי.
כן. מאוד חשוב לומר גם שהפיגמנט הזה, הבית הקרוטן, הוא לא נהרס בחום. כלומר, עצם העובדה שבישלתי את הבטטה זה בסדר גמור, זה עדיין עשיר בחומר הזה, והחומר הזה זמין לגוף. והתוספת של השומן, כלומר, נגיד שמן זית, עוזרת לספיגה של הבית הקרוטן בגוף. דווקא פירה בטטה עם שמן זית, או המתכון של עוז תלם שעוד מעט נדבר איתו, הם מאוד מאוד בריאים.
אוקיי.
חוץ מזה יש בה הרבה אשלגן, יש בה מגנזיום, יש בה ויטמין B6, יש בה סיבים תזונתיים. בקיצור, it's good.
It's good.
It's good for you.
It's good.
כן.
Okay.
לא סתם אנחנו רוצים לתת את זה לתינוקות החמודים הקטנים שלנו בבית. ועכשיו, לוקסי.
כן.
דיברתי מספיק.
כן.
האישה זקוקה לקפה.
פינת הקפה?
קח אותי להפסקת קפה.
הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים המרתקים שלנו כל שבוע.
רתק אותי, לוקסי.
אז אני רציתי לדבר קצת על מיתוסים בעולם הקפה והקפאין. יש כמה דברים שאנחנו לוקחים כעובדות בשטח, כן. שהם אמיתות כאלה שאנחנו מאמינים בהם, אבל למעשה הם מיתוסים.
אז אני אלגום לי כאן כוס קפה. רגע, אתה רוצה לשאול אותי מיתוסים ואני אגיד לך אם זה נכון או לא נכון?
כן.
יאללה.
אוקיי. קפאין ממכר.
בעיניי נכון.
המיתוס הזה רק נכון חלקית. צריכה של קפאין יומית, כמו צריכה של סוכר יומיומית, גורמת לגוף לפתח איזושהי תלות מסוימת. מי ששותה קפה על בסיס יומיומי, או כמוך כמה וכמה כוסות ביום, אז הוא מכיר את התסמינים האלה של הכאבי ראש או העצבנות. אבל הקפאין לא מוגדר באופן רשמי כחומר ממכר, כיוון שלצריכה שלו אין השפעות שליליות על התנהגות או אורח חיים.
להפך, זה השפעות חיוביות.
חיוביות לגמרי.
בן אדם הרבה יותר ערני.
אוקיי. קפה אחר הצהריים ימנע ממך מלהירדם בלילה.
נכון מאוד.
כן?
כן.
אז שוב, זה רק נכון חלקית, זה מאוד תלוי באדם ששותה את הקפה.
לא. אתה יודע שאני אחרי 5 אחר הצהריים לא נוגעת בקפה, כי אחרת עד הבוקר אני שוכבת במיטה מתאפכת.
אז לי אין שום בעיה לשתות קפה גם ב-12 בלילה ולהירדם מיד אחר כך.
כיף לך.
נכון, כי קפאין מפורק ומסולק מהגוף די מהר. זאת אומרת, תוך 4 עד 6-7 שעות, כבר 75% ממנו לא נמצא במערכת.
זה נחשב מהר? אז אם אני שותה קפה ב-12 בלילה עד 7 בבוקר, אני לא ירדם.
את. אבל כל אחד והגוף שלו. אם זה מפריע לכם, אל תשתו. אם זה לא מפריע לכם, בכיף.
מיתוס הבא.
האם קפה נטול קפאין או נטול קפאין?
אתה שואל אותי?
אני חושב שאת יודעת.
אני יודעת.
את יודעת.
אז אני לא אגלה?
לא.
ניתן לך את הפאנץ'.
אי אפשר לייצר קפה בלי קפאין לחלוטין. הוא תמיד יכיל כמות קטנה מאוד של קפאין. אבל כוס של קפה נטול קפאין, יש 2.5 מיליגרם, בכוס קפה רגילה יש כ-95 מיליגרם קפאין.
אז זה די נטול.
אבל...
הוא לא לגמרי. הוא לא נטול, לגמרי. הוא מופחת
אז
קפאין.
אז מי שנמנע לגמרי, צריך להיזהר גם בקפה נטול.
אוקיי.
אוקיי.
מיתוס הבא? זה כיף המשחק הזה.
את אוהבת?
כן.
קפה גורם להתייבשות.
לא נכון.
לא נכון. קפאין זה חומר משתן, זה אנחנו יודעים,
כן.
אבל ההשפעה שלו היא זמנית, היא לא גורמת לעלייה בנפח השתן, זה לא שנשתה קפה, יהיה לנו יותר שתן, פשוט נשתן את מה שכבר יש לנו בגוף, אז בפועל הוא לא גורם להתייבשות, וגם בוא לא נשכח שכוס קפה מכילה...
נוזלים.
קצת קפה והרבה מים,
כן.
והמים האלה בהחלט נכללים בצריכת הנוזלים היומית שלנו.
עד כה זה המיתוס החביב עליי.
כן?
כי כל כך הרבה אנשים אמרו לי את זה בחיים, שבגלל שאני שותה הרבה קפה, אז זה בטח משתן, ואני אומרת להם, לא.
יפה,
לא.
אז צדק.
אני אוהבת את זה, זה מבוסס מחקרית על בן אדם אחד.
100% הצלחה.
100% הצלחה.
מיתוס אחרון, לקפה אין שום ערך תזונתי.
לא נכון. בטח שיש לו.
ממש לא נכון, ממש לא נכון. אמנם אין לו שומן חלבונים ופחממות שאנחנו מתייחסים אליהם כערכים תזונתיים, אבל הוא עשיר בנוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים שמאוד מאוד מאוד עוזרים לגוף, ואנחנו יודעים כבר שקפה הוא סופר פוד.
אתה יודע מה? זה עשה לי חשק. הפינה הבאה אנחנו נדבר על בריאות וקפה.
יאללה,
כי,
מתאים.
כי באמת זה חשוב לדבר על זה. אנשים חושבים שזה לא בריא, זה מאוד בריא. וואי, תקשיב, זה היה חידון מאוד כיפי. ואני בעיקר כי ידעתי את רובו.
אוהבת לנצח, אבל לא תחרותית בכלל.
אוקיי.
אוקיי.
אוקיי, סיימתי את הקפה שלי. אני רוצה לנסוע לטיול ברחבי העולם, כי כמו שאמרתי בהתחלה, פה בישראל הבטטה היא מין תוספת. היא אף פעם לא המרכז שלנו, אבל ברחבי העולם הבטטה היא מרכיב מרכזי בתזונה.
מה שנקרא סטייפל פוד. לא סתם הגידול השביעי בגודלו בעולם, כמו שאמרת מקודם. זה ממש מוצר בסיסי, אני אקח אותך לסיום. בואו נתחיל באפריקה. אוגנדה ודרום סודן אוכלים בטטות מיובשות לארוחת בוקר עם רוטב של בוטנים ודגים מיובשים.
זה נשמע טעים.
בגיני הסיירה לאון וליבריה אוכלים תעלים בהרבה מאכלים. בקניה הם אוכלים המון פירי בטטה והם משתמשים בקמח בטטה לעוגות ומאפים.
קמח בטטה?
קמח
לא
בטטה.
לא נתקלתי אף פעם בקמח בטטה.
חכי, הוא עוד יגיע בהמשך. מצרים אוכלים בטטות אפויות וספוגות בדבש. באתיופיה גם אוהבים בטטות מבושלות. אסיה. בסין יש את הבטטות הצהובות שהם עופים ומוכרים ברחוב. בקוריאה הם לוקחים את העמילן הזה של קמח הבטטה שדיברנו עליו, והם עושים איטריות שקופות, כמו איטריות הצלופן שאנחנו מכירים.
נכון.
והם משתמשים בהם. למעשה, הבטטה כל כך פופולרית בקוריאה, שבדומינוס פיצה ופיצה הט, הבטטה היא הטופינג הכי פופולרי.
לא נכון.
בקוריאה, כן.
בקוריאה הטופינג הכי פופולרי לפיצה זה בטטה?
בטטה.
הם לא נורמליים.
נכון. ביפן יש הרבה.
לא, שנייה, בוא נעצור שנייה. אתה אוהב פיצה עם בטטה?
אני כן.
אתה יודע איפה היו מגישים פיצה עם בטטה? עכשיו אני נזכרת.
איפה?
בביג מאמה הראשון, שהיה עוד ככה בתוך הסמטאות בשוק הקרמל, היה פיצה בטטה בצל.
כן, אהבת?
אני מתה על הפרטי טריווים ההיסטוריה שלא קשורים לכלום, ומאיפה הם הגיעו. כן, אם אהבתי את זה, אני לא, הייתי תמיד אוכלת את זוקיני ובייקון פטריות.
בקיצור, אני ממשיך.
כן, סתמי.
במטבח הטיואני אוכלים אותם מוקפצות עם רוטב שום וסויה. במטבח המלזי והסינגפורי יש קינוחים של בטטות מטוגנות בבלילה. בעודו צולים אותם על גחלים. בפקיסטן צולים אותם באפר. בסרילנקה אוכלים אותם בקארי. הרבה מקומות בדרום מזרח אסיה, אגב, לוקחים תעלים ומגישים אותם כמזון תינוקות.
מה? מבשלים, את
העלים הצעירים מבשלים ומגישים כמזון תינוקות. אמריקאים, אנחנו יודעים, אוכלים הרבה sweet potatoes או sweet yams, שאנחנו יודעים שזה potatoes, עם marshmallow ב-Thanksgiving. הירק של the state vegetable של מדינת צפון קרוליינה הוא בטטה. בפרו מגישים בטטה עם סביצ'ה.
נכון, אבל לא כתומה. לא כתומה.
אבל עדיין בטטה.
לגמרי.
לארגנטינאים, פרגוואים ורוגוואים יש קינוח מסורתי, דולצ'ה דה בטטה, שזה בעצם הג'לי המתוק הזה שהם אוכלים עם גבינה.
שזה דבר נפלא.
בקיצור, בכל העולם, הבטטה היא סטייפל פוד מאוד בסיסי במזון שאנשים צורכים, ואין שום סיבה שזה לא יהיה ככה גם בישראל.
ומכל מה שאמרת,
כן.
אני חושבת שהנקודה הכי מרתקת היא באמת מה שקורה באפריקה, בהיותה שם חלק מאוד ניכר בבסיס המזון, בבסיס התזונה שלהם, ומכיוון שאנחנו כבר דיברנו על זה, על הצפי שהמטבח האפריקאי הולך לצמוח ולהצליח בשנים הקרובות, אז אנחנו כנראה צפויים גם לעלייה בכמות הבטטה. היא תהפוך להיות עוד יותר טרנדית. גם אנחנו אוהבים להכין דברים מבטטה. האמת שאחד המתכונים הכי נצפים אצלי באתר, זה כמעט הבטטות של אורנה ואלה. ככה אני קוראת למתכון הזה.
כמעט הבטטות.
כמעט הבטטות של אורנה ואלה. מה גיליתי?
נו.
מה בעצם עושה את הבטטות של אורנה ואלה לאחד המאכלים הכי טעימים אי פעם שאכלנו, השילוב בין המתיקות של הבטטה לבין הרוטב המושלם הזה שעשוי משמנת חמוצה, קצת מיונז, קצת חרדל והרבה מאוד עירית.
עירית, כן.
ובניגוד להרבה מאכלים אחרים, זה דווקא לא טקסטורה שם, שזה אלא החיבור בין המתיקות לבין הרוטב. ולכן אמרתי, למה אני צריכה לעבוד קשה ולהתחיל ללבב לביבות, שזה לביבות לא פשוטות להתעסקות, הלביבות של אורנה ואלה.
כן, יש שם כמה שלבי הכנה.
יש הרבה שלבי הכנה, והמסה יחסית נוזלית, אתה צריך לעבוד על פלנצ'ה, אתה צריך לעבוד על משטח לא בהרבה שמן, אלא להפך על פלנצ'ה, אתה צריך לזלף את זה עם סק זילוף, יש שם הרבה מאוד עבודה. לקחתי בטטות קטנות, המאורכות, אותן בטטות נהדרות ש...
אצבע.
כן, הבטטות אצבע שגידון דיבר עליהן, שמתי על מלח גס, הכנסתי לתנור ל-40 דקות, בסוף אני כזה מוציאה אותם, נותנת שליץ, כאילו פתח, שמה את הרוטב של אורנה ואלה, יוצא בטטות של אורנה ואלה, רק בלי, אפס עבודה.
הפטנט הזה של לקחת בטטות ולאפות על מלח, הוא כזה גאוני, אני לא מבין למה אנשים לא עושים את זה יותר עם הרבה ירקות אחרים.
זה מרכז את הטעם.
מה שזה עושה לבטטה זה לא יאומן.
מרכז את הטעם שלה, מוציא את כל הלחות, משאיר רק את
סוכרים.
את הסוכרים, זה ללא ספק, גם עם קולורבי אני מאוד אוהבת לעשות את זה. טכנאי השידור מראייף.
אתה רעב? מה קורה?
כן. היה בן אדם רגוע עד שאנחנו הגענו לאולפן.
מה שקרה?
אז זה דבר שאני הכי אוהבת להכין לי, בטטות.
אוקיי, מוק, מוק, אורנה ואלה.
כן.
אוקיי.
מה אתה הכי אוהב להכין לי בטטות?
אז אני באמת מאוד אוהב את השילוב הזה של בטטות ויוגורטים, או גבינות רכות, או קרם פרש וכאלה, אבל אני מאוד אוהב שילוב של בטטה וטחינה. אז אני גם לוקח את הבטטות, אני צולה אותם, לא תמיד על מלח, אפילו סתם ככה בחום הכי גבוה בתנור, עד שהן ממש מתקרמלות,
כן.
חוצה אותם לשניים ושם עליהם טחינה גולמית.
זה מושלם.
זה, מה זה מושלם? זה מה זה פשוט וטעים, וזה ממש תמיד תרשים את האנשים, כי הניגודי צבעים בין הטחינה הגולמית לבטטה הכתומה, זה מטורף.
בכלל, טחינה גולמית זה אחד הטיבולים הכי טובים שיש למנות.
הייתה לי אגב פעם מנה של סלט של שורשים שהגשתי, באחת המסעדות שעבדתי בה, mm-hmm. שהיינו משתמשים בבטטה טריה, לא מבושלת.
נאה, אוקיי.
הנאה לך בטטה?
כמו בסלט שורשים ששמים סלק חי וסלרי חי, שהכל חי בעצם?
הכל חי, גם הבטטה. אפשר לאכול אותה ככה, כמובן צריך לחתוך אותה דק דק, כי היא טיפה מילנית וקשה על הלשון, אבל כשחותכים אותה דק דק, היא נהדרת.
איך עשיתם את זה?
היא מאוד מפתיעה, כי אנשים חושבים עם מנדולינה.
עם מנדולינה לגילופים דקים או לגפרורים?
לגילופים דקים.
וואלה.
כן. אפשר לעשות את זה גם עם קולפן, אגב, בבית, למי שאין מנדולינה.
ואנשים לא מבינים מה זה,
אנשים לא מבינים, כי כולם חושבים שזה גזר, אבל הצורה טיפה שונה מגזר, ואין את זה, בדרך כלל בגזר רואים את הגזע שלו שבתוך השורש. אז זה מאוד מפתיע, והטעם מאוד מעניין.
האמת שגם בעידן שלנו שיש את הסלקים הצבעוניים, אז בכלל אתה כבר לא יודע מה נכנס לך לפה מכל השורשים.
סלט שורשים לא ברור בכלל. אבל זה באמת נורא טעים. ואתמול הכנתי ניוקי בטטה.
באמת?
שלחתי לך תמונה?
לא, לא שלחת. ואיזה רוטב עשית לזה?
וואו, הכי בית קפה.
חמאמה ומרווה?
לא.
שמנת? עשית לזה רוטב שמנת?
רוזה פטריות.
איזה עולב. אני לא מאמינה, גם רוזה, וואו, איזה ניוקי. אתה חייב לעלות את התמונה של זה.
כן?
לא, זה מטורף.
וואו.
עכשיו, רגע, אבל לפי התמונה אני רואה שלא עשית כאן ניוקי רק בטס, זה ניוקי תפוחי אדמה.
לא, לא.
כשהחלפת חלק מכמות המילן ל...
לא, לא, לא.
בטטה?
בטטה, 100% בטטה.
אז למה זה בצבע כזה בהיר?
זה אולי בגלל התאורה.
אוקיי.
אבל זה כתום.
ואיך אתה גורם לבטטה להחזיק את הניוקי?
לניוקי להחזיק את הבטטה?
כן, זה יותר רכה מתפוח אדמה.
אז מה שאני עושה, אני צולה אותה בתנור בחום מאוד מאוד גבוה, עד שנשאר באמת כמעט אך ורק החומר היבש. ואז אני מוציא את הבפנים, מערבב את זה עם ממש מעט קמח,
okay.
שם את זה בסק זילוף, ומזלף את זה ישירות לתוך המים, וחותך ככה עם מספריים, וכמו שאת רואה, הם יצאו מושלמים. והטריק, כדי שזה באמת יהיה מעבר למנת בית קפה, היא באמת טיפה ככה להקפיץ אותם בשמן אחרי הבישול. ואז הם מקבלו את הקריספיות הזאת.
תגיד לי.
זה היה טעים, והוספתי גם שקדים לרוטב, שזה היה טעים.
הבן אדם שקורא לעצמו חבר שלי.
כן.
איך אני לא קיבלתי טלפון, בואי, יש ניוקי.
זה היה ערב סילבסטר שלנו. היית שם מיותרת לחלוטין, מה גם שעשית בדיקת צום באותו יום. קרבנת לכם צינור.
טוב, זה מאוד מפתיע העניין הזה של ניוקי שמבוסס רק על בטטה, והטיפ הזה הוא נורא חשוב, לאפות את הבטטה ולא לבשל אותה, כיוון שאז היא תהיה ספוגה במים, וכמויות הקמח שצריך כדי שהיא תחזיק הרבה יותר גדולות.
כן.
יפה.
מה עוד את עושה?
כפי שאמרתי בהתחלה, המשפחה שלי לא כל כך אוהבת מתיקות עזה באוכל, אז אני הרבה פעמים משתמשת בבטטה במשורה. קצת. כלומר, אני יכולה לגרר אותה לתוך קציצות הרבה פעמים. או שאני מגררת אותה, או שאני אפילו שאריות של בטטה אפויה או מבושלת בתוך הקציצות, אז זה גם קצת נותן צבע.
את מגררת אותה חיה.
או חיה, או שאני, שוב, אם נשארה לי בטטה מבושלת ממרק, אז אני לא אוהבת לזרוק, אז אני מועכת אותה ומוסיפה לתוך קציצה. אני כן מוסיפה הרבה פעמים, כשבא לי נגיעת מתיקות בקדרה, ולא בא לי להוסיף דבש, ולא בא לי להוסיף סוכר, ולא שום דבר, לא ממתיק חיצוני, אז אני שמה בטטה, אבל אני משאירה אותה בקליפתה. ואז, קודם כל, היא לא מתפרקת לי בתוך הרוטב.
זה נורא.
זה בלתי נסבל שהיא מתחילה עם השערות של הסוחות בכל מקום.
כן.
איך זה נשמע מסכנה מה עשיתי מנה. אז אני שמה אותה שלמה בתוך הקדרה, היא נותנת נגיעה של מתיקות, ומי שאוהב את הבטטה יכול לקחת לו חתיכה, ומי שלא, לא מושפע מהטעם שלה. וחמותי עושה פירט תפוחי אדמה, ושמה בתוכו בטטה אחת, זה נותן, שוב, גוון קל של מתיקות, ולא... זה לא פירה בטטה, זה לא פירה כתום. זה פירה עם נגיעה.
פספסנו לגמרי, כאילו, את עניין החנוכה, לא, לא דיברנו על זה, ולא עשינו פרק שמוקדש ספציפית לזה.
היה חנוכה? נו, התעלמנו ממנו.
התעלמנו ממנו.
באלגנטיות.
אני עשיתי מלא לביבות בחנוכה, ותמיד בלביבות, תפוחי אדמה, אני אשים באמת בטטה אחת.
כן?
גזר.
בלבות תפוח אדמה של חנוכה?
כן.
טוב, אנחנו נדבר על זה בחנוכה הבא.
בחנוכה הבא.
בוא נדבר עם האיש שהפך את הבטטות ללאית אינטרנטי, עוז תלם.
עוז תלם, the kitchen coach, שעשה מתכון שנקרא הבטטות הכי טעימות בעולם ששברו את הרשת.
כן.
ולסרטון הזה, אני ראיתי ממש עכשיו, יש 558,000 צפיות.
על בטטות.
על בטטות, כשאת כותבת בטטה ביוטיוב,
זה
הסרטון
ביוטיוב.
הכי נצפה.
תקשיב, יש משהו יותר מטורף. כשאתה כותב בטטה בגוגל, התוצאה הרביעית זה הבטטה של עוז תלם.
מיד אחרי ויקיפדיה.
הוא איתנו על הקו?
מיד נגלה. עוז תלם.
עוז תלם.
אפרת אנזל, אורן גריפין, לוקסמבורג.
מה העניינים?
הוא נקב בשם המלא.
חבל שלא היית איתנו לקו שהרמנו לך פה בטרפת. אני אספר לך בקצרה.
כן.
בקצרה דיברנו על זה שהמתכון בטטות שלך שבר את הרשת, ברמה כזאת שהיום שאתה כותב בטטה בגוגל, אז המתכון בטטות שלך זה תוצאה רביעית. בכלל, רק בטטה,
כן.
שזה מטורף.
עוז, 500,000 אנשים ראו את המתכון הזה של הבטטה, וזה מתכון כל כך פשוט. איך זה קורה? איך עושים את זה? איך שוברים את הרשת עם בטטה, שמן זית, מלח וטימין?
או, יפה. אז בעצם ההסבר מאחורי המתכון הזה יותר גם קצת הסבר למדעי הווירליות, אם תרצו.
נשמח.
זה מאוד, okay. מסקרן.
אז ככה, נתחיל מהתחלה. אני, כשהתחלתי לבשל, הייתי בטטה בתנור, מבחינתי זה היה בטטה שלמה, ככה כל המתכונים היו, שהיא מתרככת, ואז היא פותח אותה, ואז היא מאוד מאוד טעים. וקצת לפני זה אני ראיתי מתכון לפלפלים כלואים בתנור, שהם היו חצויים, ואז בזכות זה שהם היו חצויים, הם גם מתקרמלו טוב, וגם היה יותר קל לקלף אותם. אם אתם שמים פלפלים שלמים בתנור, אז אחרי זה צריך להתמודד עם כל הביפנוח. אז אמרתי, טוב, מה יקרה אם אני אכין ככה בטטה? והתוצאה הייתה פשוט העיפה לי את כל החושים, כי הבטטה התקרמלה, ויצא כזאת מרקם אשכרה של קרמברולה, והבפנוך היה ממש מתוק כמו סוכריה, והקליפה עצמה גם נהייתה פריחה, אז כאילו אוכלים את כל הבטטה, זה פחות בזבוז של חומרי גלם.
לגמרי.
ומה שקרה במתכון הזה ספציפית, זה שבאמת כמו שאפרת אמרה, הוא עלה, קודם כל בוואלה, ובוואלה זה עלה בתור בטטה צלויה בתנור. ואז אמרתי, טוב, אני אעלה את זה גם בבלוג שלי, ובטטה צלויה בתנור היה תחתית. אמרתי, טוב, נקרא לזה בטטות הכי טעימות בעולם. ומה שקרה זה שנתתי שם הבטחה, בטטות הכי טעימות בעולם, קל פשוט. ואז אנשים אמרו, אוקיי, יש פה משהו מעניין, ואז ניסו את המתכון. ואז ניסו את המתכון, ואמרו, בונה, אלה באמת הבטטות הכי טעימות בעולם. ובעצם מה שקרה זה חודשיים שאחרי שהמתכון עלה אצלי בבלוג, וגם גיביתי את זה בסרטון ביוטיוב, המתכון הזה רץ כמו אש בשדה קוצים, ברמה שאני הלכתי לאיזה חנות ירקות, ואז הבעלים של החנות אמר לי, כן, הבת שלי הכינה את זה אחרי שזה רץ בוואטסאפ הכיתתי, ואנשים אמרו לי שמשפחות שלמות הריצו את זה, וגם עכשיו, כאילו לא עובר שבוע עם בלי...
איזה מטורף.
200 אנשים שמכינים את המתכון הזה לפחות.
זה מטורף.
וגם עדיין אחד המתכונים הכי נצפים בבלוג.
אתה יודע, אני זוכרת שהעלית את זה, ואמרתי כזה לעצמי, אשכרה כאילו לכתוב על משהו שהוא הכי טעים בעולם, זה מאוד, זה כמעט יומרני. אבל,
זה יומרני.
זה כן, אבל מצד שני, זה גם אמרתי לעצמי, האם זה יעבוד? האם ברגע שאתה כותב על מתכון שהוא הכי טעים בעולם, האם אנשים מאמינים לזה, או שהם באים לבדוק את זה? כי הם אומרים, לא יכול להיות שזה הכי טעים בעולם, אני חייב לנסות את זה.
זה גם וגם. אבל זה, אתה יודע, זה נשק שצריך להשתמש בו מאוד במצורה.
אני השתמשתי בו.
אם אני עכשיו אכתוב על כל מתכון שלי, הפתיתים הכי טעימים בעולם, אז זה הכי טעים בעולם, אז זה הכי טעים בעולם, אז זה הכי טעים בעולם, אז זה הילד שצעק זה וזה.
נכון.
אז בעצם צריך להשתמש בזה רק באמת כשיש לך משהו שאתה אומר, וואלה, כאילו גם אתה, אני יכול להגיד הכי טעים שיש, טעים במיוחד, אני לא אשתמש הכי טעים בעולם על כל מתכון שאתה עושה. ספציפית על המתכון הזה.
אנחנו שנינו מתים לענות לך, כן לוקסי, אתה ראשון.
אני כשאני הייתי השף של רוטשילד קיצ'ן, הייתה מנה של המבורגר, הגעתי למסעדה כבר מוכנה, שמכרה 250 המבורגרים בחודש, כ-10 ביום, ושיניתי את השם שלה בתפריט, שיניתי את המתכון, שיניתי את השם שלה בתפריט, להמבורגר הכי טוב בעיר.
יאה.
זה היה השם של המנה, חפשו את זה בגוגל, נשבע לכם. וזה קפץ מ-250 המבורגרים בחודש ל-1,250 המבורגרים בחודש.
מהמם.
בחודש הראשון.
אז אני רציתי להגיד ללוקסי ש... זה לגמרי מטורף. אני רציתי להגיד שאני השתמשתי גם בהכי טוב בעולם במתכון אחד באתר שלי, על עוגת גבינה.
עוגת גבינה, נכון.
שאלף, אני באמת חושב שזה עוגת גבינה הכי טובה בעולם, והיא שברת הרשת.
היא שברת הרשת.
היא מדהימה, היא מפחידה.
אז בואי נגיד, זה כשהבטחה פוגשת קיום.
בדיוק.
נקרא לזה ככה, אם לסכם את העניין הזה.
כן.
של הווירחליות.
אגב, יש באמת משהו מאוד מאוד חכם במתכון של הבטטות הכי טעימות בעולם. השמן זית שככה מקרמל את הסוכרים ונספג לעומק הבטטה.
נכון.
זה פשוט, יש שם איזשהו רגע.
שהוא מרגש.
שהוא מרגש.
גם כשהייתי מכין בטטות רגילות בתנור, או אפילו קוביות בטטה, הייתי רואה תמיד שבורח מיץ כזה שמתקרמל בצד, זה היה החלק הנסף כזה שהיה הכי טעים. אז אמרתי, טוב, למה לא לעשות שזה יהיה
המיין איבנט.
המיין איבנט, כן.
לגמרי. אגב, מקודם דיברנו על בטטה ובריאות, והידעת שהנוכחות של שמן הזית יחד עם הבטטה בתוך המאכל, עוזרת לספיגת הבטא קרוטן. לכן המתכון הזה הוא גם בריא.
אמת.
הוא מסייע לבריאות של הבטטה. נהדר.
לגמרי, וכמובן להשתמש בשמן זית איכותי, מקומי, שמן שאתם שמחים שיספג אצלכם במערכת.
You're preaching to the choir.
כן, זה שמן שתשמחו לשתות, כמו יין.
בדיוק.
תגיד, בתור אחד גם שבדומה לנו, מאוד תומך בצמצום בזבוז מזון, דיברנו כאן בתוכנית על עלי הבטטה, שצריך להשתמש גם בהם, אולי יש לך איזשהו טיפ מה אפשר לעשות איתם, או מתכון?
אז קודם כל, יש הרבה אנשים שצומחת להם בטטה בבית, פשוט כי הם שתלו אותה.
כן.
אין להם מושג בכלל שעלים האלה אכילים. אז כן, הם אכילים. ובתכלס, עלי בטטה יודעים לעשות כל מה שטרד ומנגולד, וכל עלי בשרני אחר יודע. כשיצא לי לנסות אותם בפעם הראשונה, אגב, בזכות החברים מעלי עלי.
בדיוק דיברנו עם גדעון.
כן, כן, במקרה.
במקרה דיברנו עם גדעון הרגע.
אז פשוט תקפצתי אותם, כאילו ראיתי שהמקור הוא בכלל פיליפיני, תבשילי קארי וזה, ואז אמרתי, טוב, מה יקרה אם אני אכין אותם כמו שאני יודע להכין טרד יווני בשום ולימון, התוצאה הייתה מעולה, ויש להם טעם מאוד ירוק ומרוכז, ובאמת זה אחלה חומר גלם שפשוט, אתה יודע, יש רשימה ארוכה של חומרי גלם שהם נהדרים ופשוט אף אחד לא יודע עליהם, עלי ברוקולי, עלי כרובית, עלי סלק, שזורקים, זורקים, עלי צנונית.
רגע, אבל עלי הבטטה, מה הטעם שלהם? הם כאילו ממש כמו טרד, הם טעימים כמו טרד? כי טרד, טרד טעים למות, באמת.
טרד אחר, טרד, לא טרד אחד לאחד, כי זה משפחה אחרת, זה חבלבלים וזה ירבוזים, אבל אני מרשה לחנוניות הקולינרית שלי להתפרע אצלכם.
כן.
אצלנו זה מקובל, כולנו כאן חנונים.
כן, אבל טעם, פשוט טעם. טעים, כאילו, אני לא אכנס לניואנסים, כמה הוא אדמתי וכמה הוא ירק פאק, אבל כלורופיל טוב וחוטי.
נהדר, מצאנו סיבה למה, עכשיו מצאנו סיבה למה לוקסי מגדל בטטות בבית שלו, אני כבר שעה צוחקת עליו, שמגדל עלי בטטה ללא סיבה. בבקשה, יש סיבה.
ואם כבר אמרנו חיפושים בגוגל, אז אם תחפשו עלי בטטה בגוגל, אני הכנתי כתבה בנושא, שמחכה שתשאול אותה.
יאללה.
יאללה.
יפה.
עוז תלם.
יש שווה להתקשר אליו.
יש הכרובית והבטטה.
ירם, ספר הבא.
ספר הבטטה, וואו, עוז.
כיף גדול ותודה רבה לי, תודה רבה על האירוח.
בכיף גדול, שיהיה לך שנה מעולה, שתשבור את הרשת מלא.
שנה מעולה. אמן.
ביי, עוז, להתראות.
ביי, תודה.
ביי
ביי. לוקסי.
איזה מודי חמודי.
אני מתה עליו. עוז ואני חברים. והרבה פעמים אנחנו ככה מתייעצים עם אחד משני בכל מיני דברים. יש לנו כל מיני בדיחות של סופר חנונים של אוכל. ממש, אני צריכה להכניס את הרשימת התפוצה של בדיחות החנונים. כן, זה מאוד משעשע. טוב, תקשיב, הבטטה, היא הייתה פה.
היא פה, היא פה להישאר. אני באמת מקווה שאנשים, היום הישראלים צורכים בערך 4.5 קילו לנפש לשנה.
של בטטה.
של בטטה זה המון, זה לא מעט.
מלא.
אבל אני מקווה שזה יוכפל.
את די ככה, אתה אוהב אותה.
נהדרת.
טוב, אז נגמר לו פרק הבטטה, הייתה כזאת חמודה הבטטה, היא הצמיחה עלים, היא הוציאה שורשים, נהננו טילים.
מתוקה.
מתוקה. אנחנו היינו אנזל ולוקסי, אתם יכולים לשלוח לנו מיילים אם אתם רוצים, ולספר לנו מה אתם רוצים שנדבר כאן בתוכנית. הכתובת שלנו זה enzel.luxi@gmail.com, ואפשר למצוא את התוכנית שלנו בכל מקום. בספוטיפיי, באפל אייטיונס, בכל אפליקציות הפודקאסטים.
ביוטיוב ובאתר של אפרת, אפרתאנזל.com.
וזהו?
זהו.
כבר נגמר?
נגמר, אבל...
נהיה פה בשבוע הבא?
נחזור.
יאללה ביי.
יאללה ביי.